להקריא דבר שאתם זוכים ומודים בו? נתתם לזה קצת מחשבה?
אני חוזר על הדילמה שהייתה בסוגיה. ראינו דמיון עצום בין דברי רבי יוחנן, שבדבר שהצדוקים מודים בו, עם הטעות בדבר שהצדוקים מודים בו, הדין חוזר גם בדיני נפשות, לבין הדין של רב ששת, שהדין חוזר בדיני ממונות, שהוא טעה בדבר משנה. אבל ראינו שהרציונל היה נראה דומה, אבל ההגדרה לא, היא לא שווה. כי על פניו נראה, וזה מפורש ברש"י, שאם בדיני נפשות תהיה טעות בדבר המשנה, שהדין לא יחזור. נכון? חשבתם על זה קצת?
על היחס בין
ה... זה מטריד אתכם? אותי זה נורא מטריד, אני חייב להגיד. אני אגיד מחשבה שהייתה לי, אני לא יודע אם היא משכנעת, אבל... יכול להיות יגב, זה מתקשר לדברים שאתה ניסית להגיד גם בשיעור הקודם. אני חשבתי אולי להשתמש בבעל המאור בהסבר שלו לתאה בדבר משנה, אבל לא על תאה לדבר משנה, אלא להעביר אותו לדבר שהצדוקים מודים בו. אני מתכוון, בעל המאור אמר, מה יסוד הדין של תאה בדבר משנה? בעלי הדין היו אמורים גם לדעת שזה טעות. אני חוזר על הביקורת של הרמב"ן בעיקר בגלל הסוגיה, כי הסוגיה מה עושה לטעות בדבר משנה? היא מרחיבה את ההגדרה, פתאום מתברר זה כל מדעת בעל פה ש"ס משניות, פתאום זה לדעת כל התוספתות, כל הגמרות, כל רבשי, כל רבינה. רגע, אומר הרמב"ן, מה אתה באמת חושב שהבעלי הדין צריכים לדעת את כל זה? אבל כן נראה לי סביר שבדבר שהצדוקים מודים בו אפשר להגיד גם בעלי הדין היו אמורים לדעת את זה. הסוגיה בעצמה, היא מבטאת את זה שהסוגיה כותבת זיל קרי בירבו. מה זה זיל קרי בירבו? שכל ילד אמור בבית ספר ללמוד את הדבר הזה. עכשיו, על זה באמת סביר לומר שגם בעלי הדין יכול לדעת. עכשיו, למה שזה ישפיע על דיני נפשות? כלומר, למה שבדיני נפשות אני אגיד ככה, בתאה בדבר משנה הדין עומד, אבל בתאה, בדבר שהצדוקים מודים בו, בגלל שגם הנידון ידע שזה טעות מראש, למה שמה אנחנו כבר נגיד שהדין חוזר? אז אולי בגלל הדברים שלך יגל. בתאה, בדבר המשנה, הנדון באמת חושב שהוא יצא זכאי, נכון? כי הוא לא צריך לדעת את כל השיקולים. היות וכך, היות ומה שמניע אולי את הדיון, את הדין של דיני נפשות, זה הדין של... רחמים וכולי, ראינו את זה מפורש ב... לא, טוב, עזבו. אז אם כך, אני אומר, אבל אדם אמרו, הפסק, למרות שהוא טעות, כי אני רואה לנגד עיניי את הנדון למה שעובר עליו. לעומת זאת, שהנדון עומד לדין על דבר שטעות שהצוקים יודעים בו. גם הוא אף פעם לא השלה את עצמו שהוא זכאי. הוא לא, גם כשבית הדין אמר שזה את הטעות הנוראה הזאת, גם הוא כבר הבין שזה לא זה. והיות וכך, אולי בגלל הדינמיקה המיוחדת של נפשות שעובד על ה... אני חוזר כאילו מה שני העקרונות שעומדים בשורש נפשות. יש בעצם שלושה עקרונות, כל הזמן מנחים פה את הדיון. עיקרון אחד זה שיש פה זכות וחובה, או בלשון אחרת זה לא בין שני צדדים. מה אכפת לך? כלומר זה עניין שלא פרטי, הוא מול האלוקים, הוא מול המצפון שלו, הוא מול הכפרות שלו וכו'. זה עניין אחד שמאוד בולט. הדבר השני הוא החומרה העצומה של נפשות והפחד מלטעות וגם עניין הרחמים, כן? עכשיו חבר אותם יחד, אתה יכול להגיד. אז כשאמרו לאדם שהוא זכאי, הוא יוצא זכאי. כן? אני חוזר לפסוקים בתורה, כאילו אצדיק רשע. זה כבר עובר לדין שמיים, בני אדם אמרו משהו. אבל כשהוא בעצמו הבין שאף פעם לא זיכו אותו, אז אולי כולם בחדר היו צריכים להבין את זה, אז הוא לא נקרא צדיק. אולי, אני לא יודע. והפרצופים שלכם מנסה לשער מה עובר עליכם, ואני לא בטוח. לא נקרא, אני חושב שזו נקודה שאני אשמח שתמשיכו לחשוב עליו. בסדר?
כן, בבקשה.
בשמחה.
שאולי אני דווקא... לא חשבתי בכיוון של השוות הזה לדבר משנה, אבל אם אנחנו רואים את זה במנותק, או שקצת קשה לראות את זה במנותק, אז אפשר להגיד שהדבר שצריך לומדים זה דבר שהוא כל כך מוחלט, מצד זה, בדבר שהוא כל כך ברור ומוחלט, שאפילו הצדוקים מודים בו, זה דבר שלא נתון לפרשנות של חכמים. הרי כל הדברים שאחרי, מה שהצוקים לומדים, הם כופרים בדרשות של חכמים.
כן.
כן, אז זה בדיוק העניין. הדרשות של חכמים זה דבר שהוא, זה משהו אנושי, שאתה יכול להגיד שזה נתון לסובייקטיביות של הדרשן, וכולי וכולי, כל הטענות. ולכן דבר שהוא מוחלט כל כך וברור, כמו דבר תורה. אז זה דבר שאני, שהאמת, כמו שחיים כהן, אני חושב בסדר שלו, שהאמת, שהאמת הפילוסופית גוברת על האמת המשפטית. ובדבר שהוא נתון לשאלה של בני אנוש ודרשנות וכו', אז דבר כזה, אז אני, האמת השיקוטית היא זאת שקוברת.
כן, אבל תמיד חוזרת השאלה מהסוגיה הקודמת, שכל מה שאמרת אמרו בסוגיה הקודמת על תאה בדבר משנה, נכון? רגע, אני אסביר את צורת העבודה שלי, גם אם זה לא משכנע אתכם.
לא, תאה בדבר משנה זה כבר, תאה בדבר משנה זה כבר דבר, זה נגיד ההלכות, כן? זה הלכות שהן מסתרפות ונגזרות מדבר התורה.
נכון.
זה לא פסוק. זאת אומרת, ברגע שיש את משכבי אישה, ברגע שזה לא ברור לי מה זה משכבי אישה, אז, ויש, אז אני לא יודע, אז הדרשן יגיד כדרכה ושלא כדרכה. זה שתי משכבות, אבל יש לי, הדבר הבסיסי הוא ללא, ללא הדרשנות של הדרשן. ודאי כן. בפר משנה זה כבר הסתעפות, זה כבר, זה כבר השתלשלות של, של חכמים. זה לא קשור לתורה בכלל, לכן אני אומר שזה לא, זה לא בדיוק אותו דבר.
כן, אבל עדיין, בדיני המעונות, הרי מה נאמר? שבתאה בדבר משנה, הדין חוזר. נכון? אפילו במומחה.
כי זה מגבל.
למה? כי אומרים כזה פסק, הוא כלום.
כי זה במעונות. ברגע שאתה נכנס לדיון הנפשות, בגלל כל החומרה של נפשות, אז אתה, אז אתה, אז דווקא פה זה מצחיק שהאמת, שהאמת השיפוטית כאילו יותר חזקה. הוא גם מתייחס לזה, חיים כאן בפרק הזה של ה...
כן.
אז כאילו, זה בדיוק ההבדל. במעונות אני יכול ללכת עד לתאה בדבר משנה. ששם אני אחזיר את הדין, גם בדבר שהוא יציר, פרי יצירה של חכמים. ופה אני עוצר בתורה. עכשיו אני שואל, זה אמירה מאוד משמעותית על, על התורה ועל חז"ל.
בהחלט, בהחלט.
זה ממש כופרני בצורה מסוימת. לא?
אני לא יודע אם כופרני, כמו שזה מניח, זה כמו שזה מניח שכל מה שלא כתוב מפורש בתורה הוא סוג של התפצלות, כן?
נכון, אבל אנחנו, לא יודע, אנחנו הסמכות והתוקף של דברי חז"ל אצלנו היא מאוד חזקה. ופתאום פה זה לא כזה חז"ל.
ומצא המושג, עצם דבר שהצדוקים עוד יהיו, לא?
ועל פיו אתה קובע את הדין, על פיו אתה קובע את הדין, על פי מה שהצדוקים
עושים. זה, על הערה שלך, דוד, לפרופסור זוסמן יש מאמר גדול מאוד על... להלכה שקט מדבר יהודה. אחד מההנחות שהוא מניח במאמר זה שההלכה שקט מדבר יהודה דומה להלכה הצדוקית. וזאת שאלה מאוד משמעותית בכלל למקום שרוצים לתת לקומרן שעוסקים בתולדות ההלכה. האם מדובר באיזה כת איזוטרית שהתחברו להם במדבר? אז מצאו את הכתבים שלהם, אבל לא היה לזה השפעה. או במידה ומזהים את זה מהלכה הצדוקית, אז ההנחה אם כך היא, או התולדה של זה הוא, שמדובר במשהו רחב יותר, שנמצא גם מחוץ למדבר, נמצא גם בתוך חוגי אריסטוקרטיה או מי שלא יהיה הצדוקים. ואם כך, יש להניח שהוא משמעותי יותר המגע איתו שיש לחזל. זאת ההנחה הרווחת היום. שיש לזהות בין ההלכה הצדוקית לבין מדבר. בין היתר זה נסמך. נסמך על כמה דברים, אבל הבולט שבהם זה שנמצא בקוראן מגילה הלכתית אחת, שנקראת מקצת מעשה תורה. המגילה הזאת במחקר קוראים לה MMT, שזה ראשי תיבות, מקצת מעשה תורה. ושם יש מחלוקות כאילו, שמציגים בינם לבין כל השאר, והעמדות שאוחזים בהם שם במגילה הזאת דומות לעמדות שבספרות חז"ל מיוחס עם צדוקים. זה מה שכאילו נותן את ה... עכשיו, זה גם נסמך על עניין לשוני שהוא קצת רופף, כמו הוא לבד, הוא לא מספיק. שהביתוסים, הביטוי הזה בכתבי יד הוא כתוב בדרך כלל בית סין. וזה רומז ל... איסיים, כן? אבל מה שזוסמן דן באותו מאמר עכשיו כתגובה לדברים שלך, האם שחזל אומרים דברים שהצדוקים מודים, האם הם באמת הכירו את ההלכה הצדוקית וידעו שבדבר הזה הצדוקים מודים, או שאולי מדובר בביטוי שהוא בא להגיד זיל קרי, כולם יודעים את הדבר הזה, זה כמו להגיד מפורש בתורה בלי לדעת במפורש שהם באמת אמרו את זה. כלומר, בעצם השאלה שהוא מעלה שמה זה מה מידת ההיכרות העמוקה של חז"ל עם, עם תורתם של הצדוקים.
כי אני יכול להגיד, כן, ברור שזה לא משנה אם הם הכירו דבר
מסוים
או לא.
זה נכון.
ביטוי שמבטא דבר שהוא מפורש
בזה. זה נכון. הוא מנסה, הוא שם בכיוון שהוא הולך בו, אתה רוצה, יש לי את המאמר, אני אביא לכם את המקום. הוא, הכיוון הכללי שהוא מזדהה איתו זה שזה לא בהכרח אמירה היסטורית, שהם ידעו שהצדוקים עודים בדבר הזה. כמו שזה מין ביטוי ספרותי. כי תראו, השאלה הזאת, עד כמה הם הכירו את הצדוקים או לא, אני רק אמשיל את זה מימינו. אני הכרתי רבנים גדולים מאוד בארצות הברית בעיקר, שם יש יותר מתח, שנלחמו קשות בתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות. אני אומר בכנות, אני לא יודע כמה הם באמת הכירו את כל מה שהם אומרים, כאילו האם הם קראו את התשובות של גינסבורג. לא בטוח. יש פה תמיד, כשמתנגדים למשהו, יש איזה תהליך שהוא מעין מעגלי. הרפורמים אומרים, זה לא תורה ללמוד, יש פה, יש תשובות אז לא מכירים. עכשיו, בגלל שהרפורמים כתבו, לא קוראים, בגלל שלא קוראים, אז גם הטונים של הוויכוח הם בדרך כלל, נגיד לשון בריסק, על הגברה, אבל לא על החפצה של מה שהם אומרים, כן? ברגע שאתה מתחיל לשמוע מה הוא אומר, אם אתה בכלל מצליח לשמור. פתאום אתה מחליף את צורת הדיאלוג שלך איתו, כן? כלומר, האם הם הכירו? אולי לא הכירו, הצדוקים, הם צריכים לדעת מה הצדוקים אומרים, אומרים.
טוב, אבל יכול להיות שיש מידה רבה של הסכמה, נגיד, בין האורתודוקסים לקונסרבטיבים, לומר הרפורמים, הנקודות מסוימות, אבל אם לא היו נלחמים וסוגרים את השערים ככה, אז הכל היה
מתפרק. יש בזה משהו מסכה. אני לא ביקורתי. כלומר, אני יכול להגיד גם שאני מזדהה כל מה שאמרת. ואני מניח שיש רגעים, אפילו כמו עת לעשות להשם הפרו תורתך, שהיה צריך להגיד דברים בגלל המדיניות ההנהגתית וכו'. כמו יש הדוגמה, פסק מאוד מפורסם של סבי הרב סולובייצ'יק, שבשנות ה-50 הוא הורה, מי שרוצה לראות את זה, זה נתפס באיש על העדה, לאדם שחי באזור שלא היה בו בית כנסת אורתודוקסי, רק בית כנסת ישיבה מעורבת, והוא בראש השנה רצה ללכת לשמוע שופר שם, אז הרב הורה לו שלא ילך, ואז הוא ביקש מהבעל תוקע שיתקע לו אחרי התפילה לבד, רק לא, והבעל תוקע לא הסכים. הבעל תוקע אמר לו, שאתה בא לבית כנסת, והרב אמר לו שעדיף לא לשמוע תקיעת שופר, לבטל מצוות עשה דאורייתא, מאשר להיכנס לתוך בית כנסת רפורמי. זה די ברור שמי שנכנס לתוך נבחי הסוגיה שקשה מאוד להשש פסק כזה, אוקיי? לא דובר אפילו שהוא התפלל שם. הרב חשב שהתפלל בית כנסת בלי מחיצה זה איסור דאורייתא. אבל הוא היה יכול לשמוע שופר ולצאת החוצה, הוא לא יכול להתפלל. לאיפה כתוב שאתה שומע שופר צריך מחיצה? ובוודאי, זה סוג מקובל לחשוב בקרב החוגים של התלמידים שלו. הרב באותה תקופה ראה כמה קשה לכונן בית כנסת מחיצה, הוא רגיל להרגיש חייבים אין המכה לעקום של הרמב״ם, כן? אני מקווה שיש דבר כזה, ועדיין אני יכול להגיד שזה גם מתנועת הנפש, מבחינה נפשית, אנשים שמתנגדים למשהו לא מכירים אותו, משהו שכשאני הייתי תלמיד בישיבה, הרבנים שלי נורא התנגדו אליו, אני לא יודע אם אתם מרגישים בכלל משהו מהסוג הזה, אבל זה היה ממש למכון הרטמן ציני. כשאמרתי בארציון, הייתה תנועה של חבר'ה למכון הרטמן, חלקם היום הם המובילים שם, כמו מישהו אלברטל ואחרים, וכאילו הראשי הישיבה, אתה לא יודע מה זה, זו בעיה, שהרבנים חוסים את התלמידים שלהם. כן, בטח. בן ציון דינור, באוטוביוגרפיה שלו, הוא היה שר החינוך הראשון, הוא היה חניך של ישיבת תל, אז הוא מספר איך הוא נחשף להשכלה. הוא אומר, הרב גורדון, ראש הישיבה, הרב לייזר תל, זה חשף אותו. ובשיחות שלו היה מדבר נגד גרץ, ונגד גייגר, פעם ראשונה שהוא שמע את השם של גרץ, היה בשיחות של הרב, הוא הביא מזה עוד דבר. אם הרב מדבר נגד גרץ, הוא מתאר, הוא מתאר גם איך הוא התפלמס עם קטעים שכתובים אצל גרץ. אז הוא אמר לעצמו, אז כנראה שהרב יש לו את הספרים בבית, אז הוא התחיל בסתר, מבקש מהבן של הרב גורדון, שישאיל לו את הספרים של גרץ, וככה הוא נחשף להשכלה. אז אני לא מביא שום עמדה מכון הרטמן, סיפרתי שרבותיי מאוד התנגדו. עכשיו, כשאני הייתי תלמיד, היה לנו מושג מי זה דוד הרטמן, מה הוא אומר, מה המכון שלו עושה. אני יכול להגיד בכנות, לא ידענו בכלל. עכשיו, יודע, אני הייתי תתה, הייתי כזה ילד טוב. אם הרב אמר שזה טרף, אז זה טרף, כן? לייבוביץ', כשאני הייתי גם נער בישיבה, גם הייתי יותר ממושמל, כן? הוא כאילו היה רבנים הראש, אז לא קראנו אותו, כן? הרב ראם טוען שהוא היה הפך תמיד. אם הוא רואה על מישהו שהוא טרף, הוא היה רץ לקרוא, כן? שמעניין, כן? בסדר, אבל אתם גם דור אחר, וגם היום אני חושב שהדמויות האלה הן לא מאיימות בכלל, ולכן גם אפשר לשמוע מה הם אומרים, וגם אפשר גם לראות שחלק ממה שהם עושים. שיש דברים בגו, אפשר להתווכח, מה כן, מה לא, אבל אפשר להגיד שכל מה שעושים שם זה טוב ורק, אבל זו תנועת נפש רגילה. עכשיו, זה מעניין אבל, בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, כשבוחרים לתאר משהו שהוא מפורסם, שכל יהודי יודע אותו, אז מדברים על צדוקים. זה מעניין. עזבו את השאלה היסטורי, לא היסטורי, ידעו שהצדוקים יודעים. זה מעניין שזו הריטוריקה של חז"ל, כי למה מסמן הלכה שמפורשת בתורה? אבל יכול להיות שיש בזה אמירה שרוצה להגיד משהו. אולי מה שהיא נסה להגיד, שמה באמת שלנו, כאילו, יגל, זה הולך להערה שלו רק ההפך. כאילו, מה באמת שלנו? תורה שבעל פה. כאילו,
בסופו של דבר, הדבר הכי חזק שיכול להחזיר לי את הדין, זה דבר שהצוקים עודים, ואנחנו משתמשים במונח הזה. אני לא אומר דבר תורה.
לא, אבל תראה.
סביבה כדאי להשתמש במילה דבר תורה.
לא, אבל תראה מה זה, אם אומרים דבר שהצדוקים מודים בו, הוא כלום, הוא הבל הבלים, סליחה שאני אומר את המילה החריפה הזאת. אם בא אדם ומורה הוראה, זקן ממרה, בדבר שהצדוקים אומרים, הוא לא הורה כלום, גורנישט. כלומר, הוא אמר, אבל הוא אמר משהו שכתוב בתורה. עכשיו, מה בעצם האמירה? שהתורה שנכתב בענייני הוראה, אין לה כלום.
לא, לא, לא. אני הולך על פי הדבר שהצדוקים מודים בו, דבר על פי הדבר שמפורש בתורה. רק על פי הדבר הזה אני מחזיר את הדין.
סליחה, אתה צודק. לא, לגבי הוראה אני צודק. תהיתי בדבר שהצדוקים מודים בו. טוב, לגבי הוראה אני צודק. אם אדם הורה בדבר שהצדוקים מודים בו, אני אומר, הוא לא הורה כלום. שם גם, אני יכול אולי גם לומר, אני אדבר לכם קצת פילולוגיה, סליחה שאני מכניס את זה עוד פעם, אבל לפעמים זה עוזר. שיסביר להניח יותר שהביטוי מגיע משם. נכון? אני רוצה לחזור על מה שכל הזמן מטריד אותי פה. איפה מגיע הדבר שהצדוקים מודים בו, איך הוא עומד מול טעה בדבר המשנה? עכשיו, בתחום של זקן ממרה, אני דווקא כן מבין יותר טוב למה כדאי לדבר ככה. כי איפה התורה שבעל פה מתחילה? במקום שאין בו צדוקים. אם אתה מורה, ולכן זה באמת מתאים לשים שם את הגבול הזה. למרות שאני אומר לכם בכנות, כמי ששנה שעברה בשבתון, אחד מהדברים שעשיתי, אני מגלה לכם, קצת התחלתי ללמוד את הדברים שהצדוקים מודים בהם. בסדר? כאילו קראתי קצת כי זה קומרה, זה סקרן אותי. האמת, אחרי שאתה נכנס לזה, אני לא אגזים, אני אגיד שזה שואב אותך, אבל היחס שלך כלפי זה משתנה. כלומר, אם פעם אמרתי לעצמי, טוב, זה לא תלמוד תורה, אתה מתחיל לקרוא את זה, ואתה רואה את הדילמות שלהם, את העמדות שלהם, אתה לפעמים ממש רואה איש חזל מדברים איתם. ממש, כאילו, אתה שם טקסט מול טקסט, זה באמת עוד דבר שיש שם משהו מאוד מעניין, גם להם אין סוג של מדרש, רק שהם קוראים לו פשר. גם הם, יש להם תורת הפרשנות וכו'. עכשיו, זה עוד תורם רבי עקיבא, כאילו, הם חושבים כאילו, ממתי זה? זה מזמן בית שמאי בית הלל. ואתה מתחיל לשאול את עצמך שאלה באמת מהותית, האם זה נכון לתמונת עולם שלנו, שהצדוקים או הקומרן, לא היה להם שום תורה שבעל פה והכל חזלי, או שאולי העומק הפער הוא שהתורה שבעל פה שלהם מתקופה שאני שואל את כמה התורה שבעל פה שחזל בזמן בית שם בית אל, כמה היה רחוק מזה. כי התורה שבעל פה וכל דרך המדרש התפתח בעיקר אחרי חורבן הבית. כלומר, אם כל עולם המדרש, ולשמע, רבי עקיבא, זה אחרי חורבן הבית. ואז אתה מסתכל על זה עוד פעם, אתה אומר, אולי זה מלמד אותי דרכם איזה תמונת ראי של חז"ל, כלומר, מי שמסתקרן, בסדר, אני רק אגיד, יצא לאור לפני שנתיים בערך, שלוש, ספר בשם לגלות נסתרות, של אהרון שמש וקנה ורמן. אהרון שמש הוא פרופסור בבר אילן, וקנה ורמן היא פרופסור בבן גוריון. והם עבדו יחד איזה 15 שנה על החלקים ההלכתיים לגלות נסתרות. זה בוצעת בוסד ביאליק, אני לא יודע. עכשיו, לספר יש שני חלקים. החלק הראשון הוא כאילו תיאורטי, שמתאר את דרכי המדרש ודרכי החשיבה, הוא פחות משכנע. אבל החלק השני, שהוא רוב הספר, הם פשוט לוקחים איזה שבע פרשיות הלכתיות ומתארים לך מה אמרו הקאט, איך זה עומד מול ההלכה של חז"ל. מאוד מאוד מעניין, כאילו זה ספר שקשה להוריד מהיד. דרך הכי גדול שם זה על הלוח, כל המאבק על הלוח. זה מרתק. הלוח השנה, כן. הלוח שלהם הוא שמשי ושל חז"ל הוא ירחי.
רואים שם הלכות שקבעו על ידי חז"ל בניגוד,
כן, כן,
כתנועה של התנגדות.
בוא נגיד ככה, יש שם כמה הלכות שהם תארים, אתה כאילו מרגיש חז"ל הכירו את זה, או הם מדברים עם זה. כמו למשל, שם יש שם פרק שמתאר את ענייני אישות, הפרק על הגירושים, ואז אתה הולך למשניות גיטים, ואתה מתחיל לשאול, האם יש דיאלוג ביניהם? אני הרגשתי שכן. אז עכשיו זה עוד פעם חוזר לשאלה, מה זה הדבר שהצדוקים עודים בו, כן? זה כמעט ברור לי שבהקשר של 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 הוריות, זה ההקשר לדבר על המונח הזה. עכשיו, האם הוא מועבר לסנהדרין? ובסנהדרין, תראו איזה טעות נפלה לי קודם, כן? סנהדרין הוא גם מסבך אותך עם העין, טעה. טעה בדבר משנה. עכשיו, אני מזכיר לכם שבירושלמי, בסנהדרין פרק א', כתוב טעה בדבר תורה, לא כתוב טעה בדבר שהצדוקים עודים בו, כן? עכשיו, אני חשבתי בפעם קודמת שיש קשר בין הדברים, כן?
איפה כתוב טעה בדבר תורה?
בירושלמי בפרק א', הלכה ב'.
כמקבילה לצדוקים?
אני חושב, מקובל לחשוב שזה מקבילה לדבר שהצדוקים עודים בו, כן?
שם זה לא
משנה. לא ברור שזה ככה. טוב, אז אני כבר לא יודע.
אפשר ליחס בין דבר שהצדוקים עודים בו לדבר משנה, אפשר לנו לענות בזה יותר פשוט. שהייתה לנו, היה לנו ניסיון הבנה, בעיקר על פי רשי, ששיקול דעת זה בכלל לא טעות. לפי זה יש פה מדרג, ואין שיקול דעת זה בכלל לא טעות. דבר משנה, זה טעות בהלכה. ודבר שהצדוקים עודים בו, שזה בכלל
לא טעות. זה אף פעם לא נאמר. כן, אבל אז חייבים, אני חוזר לשאלה של מה היו ההסברים שנתנו בשעתו לטעה בדבר משנה. למשל, הרמב"ן אז הציע שטעה בדבר משנה, זה אף פעם לא נפסק. אז חייבים להגיד, לאור הסוגיה הזאת, אולי לעמד שם הסבר אחר, כן? אני הצעתי, אולי ניקח את בעל המאור לפה, כן?
דלת בין דיני המונות לדיני הפשוט. בדיני המונות אין חלות של דין אם זה טעה בדבר משנה. ובדיני הפשוט אתה צריך ללכת עוד יותר חמור. אתה צריך דבר שצוקים עודים בו, למה? בגלל שאתה מחמיר פה, אתה רוצה שהדין ישתחרר, אתה רוצה לסלק את הנאשם, אתה לא רוצה להרוג אותו. לכן רק בדבר שהוא מאוד מאוד מפורש, אתה תעשה, בדיני המונות לא אכפת לך.
כן, אבל ההסבר הזה הוא הסבר יותר כמותי, מה אני מתכוון? הדבר הוא אומר, ואיפה שעות ההגדרות יותר צרות מאשר ממונות? השאלה אם אנחנו מסוגלים, זה האתגר בעיניי. לתת המשגה לא כמותית אלא איכותית. כלומר, שנבוא ונסביר מה טיב השוני בין טעה בדבר משנה לבין טעה בדבר שהצדוקים עודים בו, ואז להסביר איך הדבר הזה יושב על כל התבנית של ההבדלים שראינו עד כה של ההבחנה היסודית בממונות ונפשות. מה שהצעתי בתחילת הדברים זה היה ניסיון ללכת בכיוון הזה, לנסות להכניס בדיני נפשות את מה שחושב הנדון, ואז לקחת את המודל של בעל המור ולהעביר אותו דירה. כאילו, זה נכון, אבל יותר קל להגיד אותו בדבר שהצדוקים עודים בו. בוא נאמר את האמת. אני אומר ככה, היה קל יותר לומר אותו בתאה בדבר משנה טרום הדיון בין רבינה ורבשי. אחרי שרבינה ורבשי, ואחרי זה יבוא הרייבד, כן? והחכם הזה מחכמי דורנו, מה יגידו? אז גם לדעת את כל השעס, את כל הרמב״ם. אז באמת קשה מאוד להגיד את בעל המור. אבל אם אומרים, כלומר, יכול להיות שיש קשר ברור בין שני בעל המורים, זה מה שאני פתאום תופס. עד עכשיו לא ראיתי את הקשר. זה שבעל המור אומר שתאה בדבר משנה לא כולל את דברי הגאונים, כל החכמים יותר תלמודיים, אולי זה יותר מתאים לשיטתו, שאני מספה מהנידונים לדעת את המשניות, כן? עדיין זה די רחב, אבל בדבר שהצוקים מודים בו, אני חוזר גם לצירוף של הגמרא, מה זה זיל קרי בעירבו? רואים מה, ילדים קטנים יודעים את זה, מה? ולומדים את זה בית ספר יסודי, לומדים את זה בתלמוד תורה, בחדר, כן? מה, איזה? אז זה כמעט צליל של בעל המאור, כאילו, גם הוא צריך לדעת. יהיה הדבר אשר יהיה, בסדר? אנחנו עכשיו עוברים לקטע הגמרא חידתי, נכון? פשוט פלא מה שהגמרא הזאת רוצה להגיד, כן? כי אחרי הדיון על ההבדל בין שתי הטעויות, בא מני רבחי ברבא מרבי יוחנן, טעה בנואף ונואפת מהו. וגם השאלה, מה השאלה? מה מיוחד בנואף ונואפת? מה בכלל הוא עלה על דעתו? וגם מה התשובה? ומה כל ההמשך הזה, כן? אז מה ראינו פה? אז רש"י מה אומר? טעה בנואף ונואפת, זיקה מהן. אז הבח, מה הוא רוצה? מהו? זיקה, מי אמרינן מהדרינה לי לחובה דבישלמה ברוצח איקה למיטי במילי טובה דלא מפרשי בעדיה, כגון באומר אבן שהרגו בה לא היה בא כדי מיטה, או במותרה מפי הערוג ולא מפי עדים, או באומר הוא היה רודפנו ויכול להציל באחד מעברה ולא הציל, אלא הרגוע. לא שם אחר, מה רשי אומר? תחום רוצח ויש בו פער גדול בין פשוטי המקראות לבין העולם הרחב של משניות מכות, ולכן ברור שהוא שייך לאיזה תחום שאין הצדוקים עודים בו, כן? אבל אלה הרגו אבד בנואף,
ברש"י הזה אני חושב שהוא מתייחס לך לצדוקים,
אתה צודק, אבד בנואף ואבד לקה טעותו לזכות, איך יכול, אתה צודק, הוא לא מדבר בכלל דבר הדבר שהצדוקים עודים בו. רש"י מדבר על משהו אחר, איך יכולה ליפול טעות? את רש"י מעניין איך אנשים טועים. אז מה רש"י אומר? בתחום שיש בו הרבה צמתים, הרבה שאלות, הרבה אז כאילו אני אגיד בצורה אחרת, כמו שהעולם של תורה שבעל פה מזמין מחלוקת, מי שמשתתף פה במבוא לתורה שבעל פה, זה אחד מהנושאים שיעלו בהמשך, כן, ממש בקרוב נושא המחלוקת. ואני רק אגיד בצורה הבאה, המחלוקת מובנית בעולם של חז"ל. כאילו גם אם הגאונים שנו מחלוקת וניסו להסביר איך אין מחלוקות באמת, הכל לפתה מורגנה, ברור שכל מי שמגיע לעולם של חז"ל, וזה דרך אגב בלמדה עמוד א' למטה, יש לנו גמרא שמחכה לנו בקרוב ממש, שמדברת על פטיש אחד אם הוא יוצא כמה ניצוצות, כי עכשיו מדבר קצת על יחס של חז"ל למחלוקת. אבל המחלוקת היא עובדה, בוא נגיד ככה, היא עובדה המחלוקת בעולם של חז"ל. אז גם הטעות יכולה ליפול. אני רומז פה לדעות מסוימות שחושבים שמחלוקת קשורה באפשרות של טעות. אבל בואו נגיד ככה, יכול להיות הרבה דעות, ודאי טעות בשקול הדעת יכולים לבוא לעולם במקומות שיש הרבה תורה שבעל פה. אבל פשוט השאלה שרש"י עובדתית, הוא פשוט שאל אותו, מה יש להתלבט בנויפה נויפה? יודעים שיש את איש? יודעים שהוא בא עליה? כאילו, איך ברש"י נראה, איך יכול להיות שזיקו אותו כשהיה עדות, שהיה פה ניוף? אתה לא מסכים, כן.
הוא לא מדבר, הוא מדבר כן דווקא דבר של צדוקים
לדבר. ממש. כי הוא נבר לא מפרשי בעדיה.
כן, לא מפרשי בעדיה, וגם נוסף הוא אומר, ליקה טעות זה לזכותה. אז הוא לא אומר שליקה טעות, הוא אומר ליקה טעות.
לא, אז הוא מדבר על השיקולים במשפט עצמו, בדיון.
מה זה לקטע אותו לזכות? זה אומר שאין במה לטעות שבו היו יכולים כאילו
היו עדים,
כאילו מה הסיפור? כאילו
אני גם רוצח למשל, אבל בערך שתוספות סביר אותו
רוצח למשל, אז אתה יכול כמו שאומרים פה שאתה יכול להגיד האבן לא הייתה מספיק בשביל להרוג אותו, הוא גסס באמת לפני וכו' ולא גרמתי למה.
זה כאילו מקרה פשוט משפטית, ככה קוראים לזה, כן? כאילו אני אשתמש במשל של גמרא בעירובין, שטוי יין יכול להורות בזה, כן? אין מה לחשוב, כן? התוספות התעלפים מההסבר הזה, אבל בואו רק נוודא שזה ההסבר. עמיחי, אתה לא חושב ככה?
אני לא חושב.
אז קדימה, בואו נשמע את ההסבר שלך.
דווקא דבר שאלה צדוקים מודים בו, בנוי ונויפת, אין דבר כזה שהצדוקים לא מודים בו, הכל הם מודים, לכן לא יקטעו אותה לזכותה. אין מצב שאני באמת יכול לא להכניס
את לב מהסיטואציה. כמו שאין זה לרוצח, שרוצח יש שיקולים לכאן ולכאן, אתה יכול לטעות.
אבל לפי עמיחי, אם אני אביא אותך נכון, אני אעשה לשקף. יש להניח שגם נואף ונואפת כלול הוא כלול בדיני נפשות, ולכן הממר של רבי יוחנן שאמרה שבתאות, שבדבר שהצדוקים מודים בו אני לא סליחה, ולכן יש להניח שבמשנה כשתואר מקרה שלא מחזירים את הדין, נכון? זה יכול לכלול גם מקרה של נואף ונואפת, אבל להיות והטעות היחידה שיכולה להיות בנואף ונואפת זה בדבר שהצדוקים מודים בו, והיות וכך, אז תמיד בנואף ונואף הדין תמיד יהיה שמחזירים את הדין. וזה נגד פשט המשנה, שגם בנואף ונואף לפעמים אני אקיים את הפסק לזכות. נכון?
אנחנו לא באמת חולקים.
זה לא באמת חולקים.
זה נכון שזה תלוי אחד בשני, אבל זה לא הצד של רש"י. זה תלוי אחד בשני. זה נכון שדבר שהצדוקים מודים בו, אז אולי הפועל יוצא של זה שאין לי מרחב תמרון במשפט. אבל רש"י פה מדבר במרחב התמרון במשפט. למה אתה רוצח שיש לי מרחב תמרון? אני יכול לטעות? ואני יכול לטעות. הוא משווה את זה לרוצח. איקא למיתא במילי לטובה.
לא, ולכן ברוצח יכול להיות מקרה שהטעות הייתה בדבר שאין הצדוקים מודים בו, ולכן בו נאמר דין המשנה שהדין שלא מחזירים, שלא מחזירים. אבל היות ובנואף ונואפת הטעויות היחידות שיכולות להיות הן הדבר שהצדוקים מודים בו, אז תמיד בהגדרה נואף ונואפת הדין יחזור. אבל כשהמשנה אמרה בסתם שדיני נפשות יש מקרה שלא מחזירים, אז חייב למצוא מקרה גם בנואף ונואפת. אז זה מה הבא התשובה?
זאת אומרת, אבל הרב, בנואף ונואפת יש לי את כל, נגיד, מה זה בדיוק ביה, כן?
מה הגדרה? אז זאת שאלת התוספות. בואו, אני מציע שנגמור לכל אחד שיקרא את הסוגיה, אבל מבחינת תוספות, השאלה המרכזית של תוספות, אומנם התיאור הזה של הפער הזה בנואף ונואפת לבין רוצח הוא נכון. בנואף ונואפת אין תורה שבעל פה, אין לנו שם הלכות שאלות שהחכמים נקטו במרדות שהצדוקים לא מודים בהם. אילו גם יש. אז כל ההסבר נופל. אם אתה שואל אותי איך יכול להיות מקרה של נואף ונואפת שהדין לא חוזר, התשובה היא בתאולה, בתורה שבעל פה. זה דבר אפשרי.
אני חושב ששתה נואף ונואפת אין.
סליחה?
נואף ונואפת אין.
זו שאלת התוספות. לא, אני אביא את השאלה של טוב. התוספות שואלים, פרש, סליחה, מראה שקום מראה פלקל טעות לזכות, ותאימה, היא כמילי טובה. כי דפליגה, בשלי פרקם הנמקות, היא אמרים במנעפים עד שירו דרך מנעפים, עד שירו כמכל בשפו פרק, מה הם צריכים לראות? מספיק שהם רואים שהם מתגפפים, צריכים לראות את האקט המיני המלא, מה בדיוק, על מה הם צריכים להעיד, כן? או חבר בעי התראה, הנה דיני התראה, מה אין דיני התראה ב... בנואף ונואפת, או שיתיר עצמו למיטה, או שיש שני עדיו מותרים בו. זאת השאלה המרכזית שהתוספות מקשים. השאלה שלך היא עגל, נכון?
הוא יהיה. צחקתי בגלל
הג'רמי, טוב.
לא, כי אתמול הייתי אותו גם חוצה
שמישהו אחר. אבל יש תשובה לדבר הזה. מצביעים לחמישה אנשים. או נשים, כן.
הרב, אני חושב שבשיטת רש"י צריך להמשיך גם לדיבור מתחיל הבא.
קדימה, אז מה התשובה? בוא תקרא אותו, בסדר? אדם מוקדח, יקיד, קוץ.
בעוד שיש דרגים אותם, תלויים שלך בצלם. כלומר, בעוד שאתה עוסק בשפתך, תראה, דבין ונוסיף לקח, אני שמעת ממני דעה בדבר שהצוגים מודים בחוזר. והי דבר שהצוגים מודים בו. כן? אז פה רש"י כן מסוגל, אני חושב שיש פער בין שני הרש"ים. פה ברש"י הזה, הרש"י מגדיר את זה כדבר שהצוגים מודים בו, נואף ונואפת. אבל קודם הוא דיבר על, על, על המציאות המשפטית, שבמציאות המשפטית אין לי במה לטעות. זה לא מצד זה שזה דבר שמפורש בתורה, זה דבר מצד זה שמפורש לי במשפט, בראיה. כן היה ביאה או לא הייתה ביאה, היו עדים או לא היו עדים, גמרנו, זה פשוט. הרש"י עכשיו מדבר ברובד של מציאות משפטית, הרש"י השני מדבר בדבר שהצחוקים מודים בו. זה מוזר בשיטת רש"י, יש פה פער לדעתי.
נכון, אבל לפי זה מה הייתה התשובה של רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר לו, נואף ונואפת זה דבר שהצחוקים מודים בו. לפי זה, מה באמת התשובה?
כאילו, השאלה הייתה...
שהוא באמת לא מופיע.
אז מה הייתה השאלה?
במשנה, לא, כלומר, הוא מחזק את השאלה, הוא לא עונה. הרי מה הגמרא ממשיכה? הגמרא אומרת על איך ידם יהיה חוזרים, כן? כלומר, אם אכן רבי יוחנן מאשר שכל הטעויות בנואף ונואפת הם בדבר שהצוקים מודים, ואז מה הדין חייב להיות? שהדין חוזר, אבל יש פה משנה שאומרת שבין נפשות אין הדין חוזר, אבל זה שואלת הגמרא, אלא איך ידם יהיה חוזרים?
אני לא מבין את הקושייה הזאת. זאת קושייה שהתוספות ראש אומר, היא לא מוכרחת, כי יכול להיות שהמשנה דיברה, אוקיי, המשנה לא אומרה שבכל קטגוריה וקטגוריה בדיני נפשות יכול להיות מצב שבו חוזרים, יכול להיות מצב שבו לא חוזרים. החילוק דבר שאני צוקים עודים, הוא שאלה גם את זה. אחרי זה הראש מעלה את השאלה שאתה מעלה, ועכשיו אנחנו חוזרים, אנחנו קוראים את רש"י, נדמה לי שזה היה הראש, אבל בפשט לא חייבים, השאלה הזאת לא חייבת לעמוד נגד עינינו. יכול להיות שזה תלמיד שבא ושואל באופן תמים את רבו, מה קורה?
הוא יודע שזה דבר שהוא מפורש בתורה הרי.
אין בעיה, אין בעיה.
ככה אני
הבנתי
בפשט.
אין בעיה, אני חוזר ממה שאמרתי קודם, בסדר? זה היה טעות, אבל אני אומר, אני עכשיו מסכות פעם ברש"י, אני מקבל את זה. מה הבעיה? מותר לי לטעות. אני מסביר. שאולי הדיון הראשוני לא היה בזיקה למשנה. אלא מה היה הדיון הראשוני? סתם שאל אותו, ונואף ונואפת.
ולכן הוא אומר לך זאת תשובה.
ונואף ונואפת, האם יש שם אפשרות שאנשים ייתו לזכות? אז מה הוא ענה לו? אפשר לטעות שם רק טעות מסוג דבר שהצדוקים מודיעים בו. אבל זה הייתה השאלה, אז מה עם המשנה? כבר המשנה לא נכנסה בשלב הראשון, המשנה נכנסה בשלב השני.
עצם השאלה,
ככה נראה יותר ברש"י,
עצם השאלה של התלמיד, עצם השאלה של התלמיד לרבו, מידע הזה שהוא לא שואל מבחינת דבר שהצוקים מודיעים, כי ברור שביה זה אסור, נכון? ביה של השיטיש זה אסור,
נכון?
זה ברור. אז מה זה השאלה הזאת? ואז רש"י אומר לנו, לדעתי איך שאני קורא את רש"י, הוא אומר, כן, הוא שאל מבחינת דבר שמבחינת המציאות המשפטית, הדיון המשפטי, אין בו לאן לטעות. הוא לא שאל מהצד של דבר שהצדוקים מודים בו. ואז אחר כך התשובה היא ברובד אחר. השאלה היא ברובד של, 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 של משפט. לא קשור לדבר שהצדוקים.
אני לא מבין, זה לא... טוב, זה גם לא... אני יודע מה שכתוב ברש"י, וגם לא הבנתי בדיוק את מה שהרבי אמרו מקודם, אבל נראה לי שזה משהו מהתוספות.
אז מה התוספות?
זה של התוספות של השאלה, זה לא הסבר של רש"י את השאלה. התוספות שואל לי, זו שאלה תלמיד תמים. האם יש מצב שהצדוקים לא מודים בו? אז אם התוספות חולקים על רש"י, כנראה שרש"י מסביר את זה אחרת.
לא, התוספות שואל האם יש בדואף ונואף דבר של תורה שבעל פה.
שם יש את השאלה תמים, סתם תלמיד תמים בלי קשר למשנה.
אבל ברור שהוא ידע שזה דבר
שזה. אבל נראה לי שאלה שכן מבין את זה בהקשר של המשנה, כלומר שלא צריך להיות איזה שהוא מקרה שהם מחזירים. שלא מחזירים.
נראה לי שגם מהתשובה של רבי יוחנן, שאומר לו כאילו, הוא אומר לו תשובה כועסת, בסדר? הוא אומר לו תשובה כאילו, וגם התוספות האמת מדבר על זה, כאילו,
נכון.
בסדר הפוך, הוא כאילו מתייחס לטון שרבי יוחנן עונה לו. אז כאילו מה העניין? אז הוא שואל אותו שאלה שכאילו, כזה, לא יודע. לא הבנתי 100%, אז נתן לו דוגמה כאילו שאני מבין לזה. אבל מה, הרגע אמרתי לך את הכלל, יש כלל. אתה אומר, אתה שואל אותי כשאלה על פרט, אז תבין מה הכלל. מה שאני מבין זה ככה, ותוספות פשוט מבין את זה הפוך. כי בגלל שהתשובה לא כל כך ברורה. הראש הוא זה שיבוא ויפריד את זה, כי זה נראה לו לא הגיוני. זה יפריד בין מה ומה איפה. אבל גם פשט לגמרא, גם התוספות אפשר להבין את זה כפשט לגמרא, וגם רש"י זה פשט לגמרא.
כן, אבל לפי רש"י, עמיחי מתעקש שאנחנו מבלבלים בין רש"י לתוספות. לפי רש"י השאלה היא, האם יכול להיות אפשרות שייתנו לזכות בנואף ונואף? לפי תוספות השאלה היא, האם ייתכן שיהיה מקרה של טעות...
רש"י מצד מה? האם יכול להיות שייתנו לזכות מצד מה?
איך אפשר לטעות בדבר כזה? אם אתה יודע שהם נאפו, זהו. כאילו, איך טועים? כאילו... ככה רש"י מתבטא.
אפשר להגיד, אבל גם שזה תלוי בדבר שצדוקים, וגם אפשר להגיד שזה תלוי בדבר של הדיון עצמו. הדיון בבית המשפט עצמו. לא יכול להיות, לא שהוא עשה את זה או שהוא לא עשה את זה.
אני אומר את זה אחרת, אולי ברש"י, ואני אומר, זה לא נראה שתקלו אותי, כי אני רואה שיש פה הרבה אפשרויות לקרוא את זה. הוא כאילו שאל אותו, אם הטעות היחידה שיכולה להיות, זה בדברים, אני עכשיו אומר, לא הוא. שהצדוקים עודים, אז מה בעצם השאלה? איך נופלת טעות? והחכמים יטעו בדברים כאלה, אז מה הייתה התשובה? הרי לימדתי אותך שזה יכול לקרות, כאילו, יכול לקרות שחשכו המאורות, שטועים בדבר כזה. ואז השאלה היא, אבל אז תסביר לי איך יכול טעות בדבר האחר, אבל...
חייבים להפריד במהלך...
הצד השני של תוספות ורש"י, לכן אנחנו כאילו, יכול לקרות שנשווה ביניהם, או שכאילו מתארים, הביאו את נואף ונואפת כסוג של דוגמה, שמה הכל עניינה, שהכל ההלכות שם ברורות. ואז או שלא מבינים איך טועים שמה, או שמתחילים לשאול, האם יעלה על הדעת, האם ייתכן שמה שיהיה טעות בדבר שאין הצדוקים בו, האם יש דבר שאין הצדוקים עודים בו שם? עכשיו, אתה לא כך מבין איך בכלל הגיע לגמרא פה, נכון? זה נראה מוזר, לא? כאילו, ההסברים האלה יושבים לכם טוב על הלב. שני ההסברים, מה אמרה שהיא גם תוספות? כאילו, מאיפה זה בא? הנואף והנואפת, כאילו, מה היה הדיון חסר בלעדי זה? באמת, מה שמפריע פה זה הסיפור הזה של... זה הסיפור הזה שכתוב דיני נפשות, אז איך... למה מכל... הרי רש"י מתבטא באיזשהו שלב, הנה, בדיבור המתחיל, על היחידה מי, שנואף ונואפת עם דוגמאות לעריות. נכון? בעצם זה לא הבדל בין נואף ונואפת למקרים אחרים, זה הבדל בין עריות לבין רצח. אז למה מכל הדוגמאות של עריות בחרו בנואף?
אחת הקושי השמש. ולמה אומרים נואפת ביחד?
מה זה?
למה אומרים גם נואף וגם
נואפת?
זה גם חבל.
כן.
אבל אני חושב שבאמת...
לא יודע, אני באמת, אני אומר את האמת, קשה לי ליישב על הלב, אני חושב, אני מבין איך הם מסבירים את הגמרא, אבל עדיין, כי אני לא מבין איך זה נכנס לדיון פה, כאילו. מה קרה פה?
דוגמה, אתה שואל דוגמה למה זה. למה דווקא הביטוי הזה?
הוא נראה מוזר, כלומר ההסבר הכי טוב יהיה ההסבר שיצליח להסביר למה מכל הדוגמאות שבעריות הביאו דווקא את נואף ונואפת. אני אומר ככה, אתם יודעים שפילוסופיה של המדע הרבה עוסקים בשאלה איך בוחרים הסבר? יש לי כמה הסברים בכל תופעה, איך בוחרים? יש כל מיני קריטריונים, כל מיני דעות על זה, אבל אחד מהדברים זה ככל שההסבר אחד מסביר כמה שיותר דברים, יותר טוב. כלומר, שיטת רש"י אתה מסביר מה מאפיין נואף ונואפת, אתה לא מבין, וזה עריות מול רצח, אתה לא מבין למה בעולם של עריות בחרו בנואף ונואפת. אם נוכל לקחת הסבר שיסביר למה דווקא מכל הדוגמאות של עריות הביאו את נואף ונואפת, יותר טוב. עכשיו אני אגיד לכם באמת שהתחום של עריות בחז"ל הוא תחום של בהירות. אני אביא לכם דוגמה, אמור לחוכמה אחותי את. מישהו זוכר מה אומרת לזה הגמרא? נכון. אז הנה, עוד דוגמה. שהעריות זה ברור. אם שהחוכמה תהיה אצלך כמו הבהירות שאחותך אסורה לך. אתה יודע שאחותך היא אחות והיא לא מועמדת לדייטים. כן? אתה מבין? היא מערכות יחסים שהם רוקמים עם אישה, לא עם האחות. האחות זה משהו אחר, כן? זו דוגמה שמביאים את האחות כדוגמה של דבר ברור. זה מאוד מאוד קרוב למוזיקה הזאת שעולה ברש"י, רק עם הבדל אחד. זה רק עם הבדל אחד, שזה אחות שם ולא נואף, ולא נואף ונואפת. עכשיו, זה גם ברור למה אחות דוגמה יותר טובה מנואף ונואפת, כי להגיד שזה ברור. כי כל אישה שהיא לא קרובה שלנו, היא פוטנציאלית, היה יכול להיות, שתהיה איתה מערכת יחסים. פוטנציאל זה יכול להיות. גם יש את איש. יכולה להתגרש, להתעלמן, כלומר, זה לא משהו שלא עולה על הדעת. אחות לעומת זאת, זה לא עולה אף פעם על הדעת. זה פשוט דבר שמלידה הוא אסור, וזהו, זה קשר דם. לכן הוא יותר ברור. אז מצד אחד אותה גמרא בקידושין, כאילו מאוד, זה אפלם עליי, אני חושב, כאילו מאוד, מכניסה לראש, כן, שחזר רוצים להגיד דבר ברור, הם מביאים הרעיות, אבל הם לא מביאים נועפת, נועפת. אז אם כל הדיון פה הוא, זה ברור, כן? למה מכל הדוגמאות בחרו בנועפת, נועפת? זה כאילו נורא מוזר.
רגע, זה ברור, דרך אגב, שהרעיות הרעיון שהוא תמיד
במיטה? יש פרשת הרעיות, קראנו אותה ביום הכיפורים במנחה, וגם נקרא אותה בשבת אחרי מות וקידושין. זה דבר מאוד ברור, כאילו... זה יש שם קריטות, בתורה כתוב, כאילו, זה עבירה נורא חמורה, זה עבירה... אני גם אוסיף, בלי לדעת בדיוק מה הסיבה לזה, זה עבירה גם שמקובלת על תרבויות שלמות ועל עמים, זה חוצה גבולות.
חוץ מהתרבות
ישראל. מה, גילוי הרעיות זה עכשיו טאבו.
לא, מה, באשת
איש? אשת איש זה... עכשיו יש פרשייה, אני מקווה שאתם לא קוראים עיתונים, אבל ארצות הברית סוערת מאשת איש, כן. זה
לא צריך
אה?
מה
זה?
זה
בעיה נורא שם אני יכול להגיד אני לא נכנס לפרטים שאומרים ברדיו אני רק אומר לכם את הדבר הבא יש כאילו תחושה שזה כן נושא שאפשר לאותו כאילו האמריקאים מצפים מהמנהיגים שלהם לנהוג בצורה מוסרית מסוימת שהם לא מצפים בהכרח מעצמם. כשמדובר באיש מודיעין, הסיפור הרבה יותר מסובך, כי יש קוד אתי שהוא בכלל לא קשור למוסר, הוא לא קשור לשאלה אם זה בסדר ההתנהגות הזאת או לא, כן? אם האדם יכול לבגוד באשתו. השאלה היא האם איש מודיעין יכול להעמיד את עצמו למקרה שהוא יכול להסחט על זה. זאת שאלה אחרת לגמרי. כן, אז לכן אני אומר, אני לא נכנס לכל נבחי הפרשייה שם, אני לא רוצה לדעת את הפרטים.
יכול להיות שזה מקרה מוכר ולא יפה? שזה כמו, סתם עם דוגמה צריך מטופ מקרה שהיה מוכר לכולם,
בתור
מקרה...
איפה
לדבר?
זה
יכול להיות.
זה הגמרא, זה רק
נועד.
כן, זהו, זה אחד
החיזוקים. לכן אני נורא אוהב את ההסבר של הראש, בעיקר בגלל החיזוק לראש, הראש לא, הוא לא מציין אותו, אבל מי שהוא לא מציין אותו, וזה התוספת בפרק ז'. אני ביקשתי שתעיינו שם, נכון? אז התוספת פשוט מדהימה. כלומר, אתה פשוט מכניס לפרויקט השוד, נועף, נועפת, מוצא שזה נמצא במקור קדום יותר, ושם אתה מבין לגמרי מה ההקשר, כלומר, למה אני כל הדוגמאות שיש בחרו בנועף ונועפת, כן? ומה הסיפור שם, אתם יודעים, כן? זה אין דנים שני דינים ביום אחד, אפילו נועף ונועפת. ופה ברור שמה השאלה שאני תורר, אין נועף ונועפת, זה דין אחד או שני דינים.
מה, כאשר...
כאשר נידנת נועפת, כאשר אתם נידנת נועפת, היה מקרה אחד, מעשה אחד, ששני אנשים חטאו בו. עכשיו, מה השאלה? האם זה נחשב שני דינים ביום אחד, או זה דין אחד? אני אתן לכם דוגמה מפרק ראשון, אין לי מושג מה אני אומר פה.
או שזה שניים, אפילו אנחנו יכולים פלגינן דיבורה.
מצוין, הסוגיה של פלגינן דיבורה, בדיוק תקחו אותו, פלוני, רבעני, לאונצי. עכשיו, מה בעצם דנה הסוגיה של פלגינן דיבורה? ברובה ונרבה. היא דנה בדיוק בשאלה האם אני יש פה האם אני יכול להפריד בין דין הרובה לבין דין הנרבה מה זה פלוני רבה אני לאונצי אני רוצה לחייב את הרובה לחייב את הנרבה טוען שהוא על העונש אני לא נכנס אתכם לכל נבחי הסוגיה אבל אותה סוגיה ממחישה בדיוק את אותה שאלה במקרה של חטא בתחום העריות להיות ומורבים שני הצדדים ודנים את שני הצדדים אני חוזר למשהו שאני מבלבל לכם את המוח מתחילת ראש חודש אלול. מה כל התכונה של נפשות, יש כל הדינים של מחזירים לזכות וכו'. התכונה היא, ודיברנו על זה גם בשבוע האחרון, בסוגיה שלנו. כי זה הוא מול הקדוש ברוך הוא, זה הוא מול עצמו, מול החטאים שלו, זה הוא מול הגיהנום שלו, כן? אבל מה שקורה בנועף ונועפת זה שפתאום מתברר שיש שניים.
אבל זה לא קורבן, זה לא קורבן.
מצוין. זה לא במובן שדיני ממונות, שזה ביניהם. מצוין. זה לא אונס, זה לא קורבן במובן שהוא ניצל אותה, אלא הם נעפו יחד מרצון. לכן, זה לא שניים במובן כמו דיני ממונות, שזה אחד על חשבון השני. זה בדיוק דין התוספתא. המיטה של הדבר, יש פה שני חוטים. יש, הוא חטא, והיא חטא. עכשיו, הם חטאו באותו מעשה. אז אם אני אכריע שהיה שם ניוף, אני אכריע. אז לחטתי את שניהם, נכון? אבל מה אומרת התוספתא? לא, אין דנים שני דנים עליך. אני מפריע, אפילו נועב, אלא דנים את הראשון, אחר כך דנים את השני.
מה זה מעיר לנו לסוגיה שלנו?
זה מזמין, כשבאים לסוגייתנו, לפרש שבחרו בנועב ונועפת בגלל התכונה הזאת. לא כי הוא מייצג את עולם העריות ואת עולם הבהירות, כי בעיניי אני חוזר, האחות יותר בהירה מהנועב והנועפת, אלא בגלל שגם לא, בסוגייתנו התכונה שעומדת בשורש ההידיינות זה העובדה שיש שניים, ומי שבחר את הכיוון הזה זה מהר"ם מרוטנברג. ואז ההסבר שאני אחפש לומר בסוגייתנו זה שרבי חייא בר אבא שאל את רבי יוחנן על טעה בנועב ונועפת, בגלל שהוא בנועב ונועפת הוא מצא דוגמה של שני דינים. זאת הסיבה שהוא בחר בדוגמה הזאת, כן?
זה לא קשור לדיון
לך. זה כן קשור לדיון. זה לא קשור לצדוקים, זה קשור לשאלה של טעות בדיני נפשות, שאני מחזיר, כן? או אני קורא לך, אני קורא...
זה נחשב טעות?
סליחה?
זה נחשב טעות, תבדק זאת שניהם ביחד באותו יום?
אז בוא נראה, תסבר המהר"ם מרוטנברג, כן? הקשה רבינו מאיר, רבינו מאיר זה מהר"ם, נגיד מילה על המהר"ם? או מילה על תוספות ראש? המהר"ם מרוטנברג הוא... נחשב גדול בעלי התוספות בגרמניה בחצי שני של מאה ה-13. זו תקופה שבצרפת, באופן המקביל, היצירה התורנית הגדולה כבר הסתיימה. כלומר, תקופת הפאר, השיא, של בעלי התוספות הצרפתים, היא בחצי שני של מאה ה-12. זה רבינו תם, זה הרי, ותלמידי הרי, כשמקובל לראות את סיום תקופת הזהב של תלמידי הרי עם העלייה לארץ ישראל של הרש משם ב-1211. מה עושים בצרפת אחרי זה במשך 100 שנה? מסכמים את התורות של הגדולים של הדורות הקודמים. לעומת זאת בגרמניה היצירה ממשיכה לתוך המאה ה-13, והדמות כאילו הכי בולטת, הכי דומיננטית, גם הרם ורוטנברג, שהיה ממש אחד מגדולי בעלי התוספות. הראש היה תלמיד שלו, ותוספות ראש הוא תוספות שמה שהוא יוסיף, התוספות אצלנו לדף הם רובם צרפתיות.
הוא את החכמי יברא גם היום מצרפת, הוא אומר
ה-13. זה נכון, אבל הם לא מקוריים וגדולים כמו המהר"ם, בסדר? בעיקר מה הם עושים? אני אסביר רגל אחת. הקבצים הקדומים של תוספות זה היה תלמידים שסיכמו את התורות של רבותיהם, ומה שעושים במאה ה-13 בצרפת, לוקחים את הקבצים הקדומים ו... מקצרים אותם, עורכים אותם וכו', כן? התוספות ראש הוא גם קובץ כזה, הראש הוא תלמיד של המהר"ם, הוא בנוי על תוספות של הרי, הזקן, ומה שמיוחד בראש זה שני דברים. א', היות והוא אשכנזי, הוא גרמני ולא צרפתי, הגרמנים אוהבים לצטט ולא לעשות פרפרזה. כלומר, בעוד שבתוספות הצרפתיות אפשר לראות שהם כאילו מנסחים מחדש בצורה יותר קצרה, הראש מעתיק מילה במילה. והדבר השני הוא שהוא מוסיף תורות של המהר"ם. הנה פה דוגמה, זה משהו שלא יופיע לתוספות על הדף, מהסיבה שהם לא מכירים תורות של המהר"ם. אבל פה בא הראש, והוא אומר, פירוש מאוד מאוד קוסם לי, כאילו, כבר הסברתי קודם למה, כן? פרש, אני קורא, טעה בנועף ונועפת, כלומר שטעה בשניהם. אלא שבנועף טעה בדבר שהצדוקים מודים בו, בנועפת טעה בדבר שאין הצדוקים מודים בו. כלומר, הוא לא מתאר את התחום של ניאוף, שאין בו דבר... שאין הצדוקים מודים בו. זה לא הטענה, ככה רשי הולך, התוספות הולכים, רשי הולך, איך טועים בדבר כזה, הכל ברור. לא, המהר"ם ישר אומר, יכול להיות שבעולם שנועף ונועפת, הגיעו את יתרות של דבר שאין הצדוקים מודים בו, זה יכול להיות. כן, ולכן ברור שאין שום בעיה למשנה פה. רק מה, הדבר שמטריד את הסוגיה זה העובדה שיש פה שניים. עכשיו, באחד הוא טעה בדבר, בנועף נגיד הוא טעה בדבר שהצדוקים מודים בו, בנועפת הוא טעה בדבר שהצדוקים מודים בו. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שכשטועים בדבר שהצדוקים מודים בו, מחזירים את הדין. וכשטועים בדבר שהצדוקים מודים בו, נזקים אותו. עכשיו, מה עושים בנועף ונועפת שבכל אחד הוא טעה טעות אחרת? אם אני אומר שזה דין אחד, אני כנראה מה אני אעשה? אני אבטל ואני אחייב את שניהם. אם אני מפריד, אני יכול לזכות, כן, או בלשון שלו. כגון, שהיו העדים שיתרו בו שלישי בשלישי, ופסלום וזיכור. ולא יתרו באישה והיא חברה, וזיכור אותה משום דלא עטרו בה. בטעות הנועף מודים בשלישי בשלישי כשר. ובטעות הנועפת אינה מודים דינוס עברי דחבר צריך התראה. והשתם היא באה אלה, כיוון דשניהם חייבים מיתה על מעשה אחד שעשו. והי בלא הי לא אבא מתחייב, מאמרינה, כיוון בטעו בתרווי, או כיוון מחזירים אותו בטעות שהצדוקים עודים בו, מחזירים גם אותה, אפילו בטעות שאין הצדוקים עודים בו. זו הייתה השאלה. שהוא לגמרי פותר את הקושיות שהיו בקודם, כולל הוא פותר קושיה נוספת, שתוספות פה שואלים אצלנו, והיא, מה, אנחנו מפרשים את הגמרא פה, שבניוף לא שייך טעות בדבר שאין הצדוקים עודים בו. הרי הגמרא בהוריות בעצמה, בדף ד', מה הגמרא אומרת? בהוריות, דף ד', מה הגמרא אומרת? ש... אני קורא, שטעה פרש הקונטס, לא מפרש שחריבו בעדיה, דיאלפינה, נשכבי אישה, ואין הצדוקים עודים בו. כלומר, הצדוקים לדעתו לא מחייבים בביאה שלא כדרכה. וקשד, בדבר זה מודים, זה גמרא מפורשת. כדמוכח פרקם הדוריות, אמר שמואל, אין בית דין חייבים עד שירו בדבר שאין הצדוקים עודים בו, ומסיקים בגמרא, דאמרינם, בכדרכה ופריך, ואין משכבי אישה כתיב. טוב, האמת היא שהמסקנה של הגמרא שם היא שעוד פעם, שאין דבר כזה, אבל הגמרא באהבה מן השם, כאילו היא משתעשעת בזה. כן? טוב, אני שם את זה הציל את ההערה הזאת. מה ממשיך המערם? ומה אדרלה? מה הייתה התשובה? עד מוקר, אנו מוקדח יקיד קוץ קרח וצלה. כלומר, בעוד שהאש דולקת בלב האחי ויש לך גדירה לבשל את צד האש, קוץ קרח כמו כן לתוך הגדירה עם הבשר וצלה. כלומר, הואילו בלב האחי יושבים בית דין ודנים אותו על הניוף ומחזירים אותו לחובה, גם אותה יחזירו. התשובה הייתה, זה דין אחד נגד מה שכתוב בתוספתא, נכון? ואשת ניחא, איתמר נמי, אמר רבי יוחנן, טעה בנואף ונואפת חוזרים כדי פרישית, אלא איך אדם אינו חוזר. כלומר, וכי יש פעם שאם שום פעם שאם טעו בדידי בדבר שהצדוקים מודיעים, לא הדבר שאינם מודיעים, שמחזירים אותו ולא אותה. עכשיו הוא שאל, הוא בכל זאת, האם יכול להיות שמה? שאנחנו נפריד ביניהם. כל הזמן השאלה היא אחד או שניים, אחד או שניים. וכאמר, כגון שטעה שלא כדרכה, פירוש שבא עליה שלא כדרכה, וטעו בית דין בדידי, בדבר שהצדוקים עודים בו, ואשת אף בי שמחזירים אותו, הם מחזירים אותה, כיוון שהם שניהם שווים, שאינה נהנית והוא נהנה. או בלשון אחרת, שלא כדרכה זה לא דוגמה לדבר שאין הצדוקים עודים בו, ואז היא גם מתנגש עם הגמרא בהוריות, זה דוגמה לכך שהנואף והנואפת לא נחשבים.
זה לא דוגמה בעצם,
מקרה אחד.
זה מקרה יחיד.
נכון, אבל השאלה היא מה נותן לי שזה שלא כדרכה. לפי הראשונים האחרים שראינו עד כה, שלא כדרכה הופך את זה לדבר שאין הצדוקים עודים בו. כי ההנחה היא שהצדוקים, הביאה שלא כדרכה, הם לא יחייבו. עכשיו זה מתנגש עם הגמרא בהוריות, כן? אבל המהר"ם אומר לא, שלא כדרכה אומר שהוא נהנה מהביאה והיא לא נהנתה. כן? זה ביאה בלי חדירה, ולכן הביאה שלא כדרכה, הוא אומר, זה הופך להיות שני מקרים, דנים אותם בנפרד. כלומר, השלא כדרכה לא נועד לגלות אם זה הצדוקים עודים או לא, הוא נכנס סביב השאלה אם זה אחד או לא. בעצם מה התשובה? בביאה כדרכה זה מקרה אחד, בביאה שלא כדרכה זה שני מקרים. אבל דעת המערם, כל הדיון פה...
הבעיה שזה לא קשה, נקדת לו קשה בפשט.
תסביר לי את הקריטריונים שלך לקבוע מהפשט, כי אני אגיד את האמת, זה כל כך חידתי מה שכתוב בו, שאני שאלתי את עצמי, מה יכול להיות פה בכלל פשט? כלומר, אני אומר את האמת, אין לי מושג על מה הם באמת דיברו, אני אומר את האמת, אין לי שום מושג. אני עמדתי מול הגמרא הזאת וגירתי את הפתח, אמרתי, מה קורה פה? אני כן יכול להגיד שלפי מה שתיארתי קודם, ההסבר של המערם, יש לו יתרונות לגבי ההסברים האחרים. ולהגיד לך שהם התכוונו לזה, אני לא יודע.
כשמגיעים לגמרא בהוריות, רואים שמתעסקים שם גם לדבר שהצדוקים עודים בו, וגם בביאה שלא כדרכה. ואז אתה חוזר לפה, ורואה שמתעסקים בו באותם שני נושאים. אז אמר שזה שני נושאים מנותקים אחד מהשני, זה קשה.
אבל השאלה היא עוד פעם, ולזר זה מעלה שאלה מתודית מהותית, כמו לי יש את הכישוף הזה, המחשב הזה, המחשף הזה. השאלה האם כשרבי יוחנן מדבר התוספתא, נכון שמצאתי אותו ביטוי, אני יכול להגיד בוודאות שעכשיו זה טעון, הביטוי הזה טעון במשמעות הזאת, כאילו כל מי שמשתמש בו. אני גם שואל את דעתכם על הירושלמי, ראית את הירושלמי פה במקביל? שם לדעתכם הדיון יותר ברור? עמיחי, מה אתה אומר?
זה ירושלמי?
פרק ד' על החג ג', נכון?
כן.
זה פה יותר ברור?
לא, זה
בעצם
שזה
ד'
לא?
זה ד' ג', נכון?
כן,
ד' רבי אבא בא קומר, רבי יוחנן אפילו נואף ונואפת, אמר לי, התקע לאף מרקוח.
מה זה?
הוא מדבר עליו עצמו, זה לא כמו הפירוש של ה...
עוד פעם?
הוא מדבר על ה... על מי ששאל אותו, הוא לא מדבר על הנאבן.
זה, אני לא...
מה זה אומר?
כן, אז מה אומר, מה אומרים פה הפרשנים? יאללה, בואו נראה, טוב. אפשר כל מה שאתה רוצה.
כשכבר שאמרנו בתוספתא שיש, שזה שני דינים, אז השאלה של הגר"א, כאילו של רבי חייא, ברבא, היא נפרדת אם היא מתבקשת?
כל פעם.
אם אנחנו אומרים שזה שני דינים, אז השאלה של הגר"א, של רבי חייא, של רבי יוחנן, היא שאלה שמתבקשת כאילו?
היא לא מתבקשת, היא כאילו פיתוח, אני אסביר. זה לא שהוא שואל על מה שהוא אמר, אם זה נכון או לא נכון. הוא כאילו שואל, לא עוד דבריך, עכשיו אני לוקח את הדיון למקום חדש. כלומר, זה לא קושי על מה שהוא אומר. הוא כאילו שואל את עצמו, לא עוד דבריך, אם אני מושמע כמו איזה למדן שמייצר, זה מאוד מבריק ההסבר של המערב. מאוד, כן? כלומר, איפה שום קושי על מה שנאמר קודם. הוא משתמש במה שנאמר קודם כדי לבחון מה יקרה במקרה המיוחד הזה, כן? אני יכול להגיד לכם שעל הירושלמי הפני משה חושב שזה המשך של השורה שלפניו. כאילו הקורבן העידן ניתק ביניהם, אבל הפני משה הרי מה השורה שלפניו? אמר רבי יצחק, אמר לי רבי יוסי, לשן אפילו נזדקה בטעות מחזירין אותו. אז זה מסביר הפני משה, אפילו לפעמים יש שאין חילוק בין זכות בין לחובה, אפילו חובה מחזירין. הוא קורא את זה כמו הבבלי, שיש לפעמים מקרה שאני... שאלה טובה, רבי יוסי, אז מה הוא אומר? אם הוא בטעות שזיקו, זה טעות גמור, שטעות בדבר המפורש בתורה, אז הוא ממש קורא את זה כמו... ועל זה באה השאלה, אפילו בנואף ונואפת, אני קורא אותו, אם בנואף ונואפת מצינו גם כן שיש דבר שפעמים מחזירים אותו לחובה, אפילו כבר נזדקה, פעמים מחזירים אותו, זה ממש כמו הבבלי לפי רש"י, נכון? כלומר... אני לא יודע, אני, גם הירושלמי פה חידתי לגמרי. לא, אני, אין פה מספיק מידע בשביל לפצח אותו. לכן אני אומר, אני לפחות להתיימר שאני יודע מה כתוב פה בוודאות, אני לא יודע. אני יכול להגיד שההסבר של המערם הוא לדעתי מוצלח יותר בכמה פרמטרים מכל ההסברים האחרים.
זה מאוד חסר את כל ההסבר שלא ידעת
במה פרמטרים. אז המערם הוא היחיד שמציע לזה הסבר. מה תגיד, עריות? כלומר, אתה טוען שיש בכל העריות זה ככה.
אבל זה לא.
שאלה טובה. למה התוספת הביא, רק בואי שמעון, למה התוספת הביא את הדוגמה של נואף ונואפת? למה הוא לא אמר, בעל אחותו או אחותו חייבת? זאת שאלה גם שם. יכול להיות כי נואף ונואפת מצליחים לשמור על אותו כינוי לשניהם. אני לא יודע. כן, אני אגיע, אני לא בטוח. כן, בבקשה.
אני אומר שאם אנחנו מבודדים את האמירות, כן, ולא מתייחסים לעריכה, אז אפשר, כן, אלה יחידה מגן חוזרים זה משפט של הגמרא. אז אם אנחנו בודדים, באמת זו שאלה טובה. ברגע שהגמרא בא ואומרת אלה יחידה מגן חוזרים, אמר רבי אבא אמר ברכון, כי כל שיטה שלא כדרכה, אז זה להפוקי הנואף הנואפת. כאילו בפשטות, אז הנואף הנואפת, זה עוד איזה דוגמה ל... לדבר כזה מאוד מוחלט. אני אישית עדיין טוען שזה מוחלט מצד בית המשפט ולא מצד דבר של הצדוקים, זה בסדר. ולהפוקי, וכגון שלא כדרכה, זה כבר עניין של דרשנות בנונהי עמוד א' שם, שזה קשור למשכבי אישה, ולא בנונהי, כן, בנונהי. זהו, אז לפי כאילו ברצף הגמרא, אז כן אפשר פשוט להגיד.
כן, אני מקבל. עכשיו, מישהו ראה פה את הרמב״ם?
גם הלך באותו כיוון של
ה... סליחה?
הרך גם הלך באותו
כיוון של התספטות. בוא נראה את הרך בפנים. כן, יש לי את הרך פה לפני. מה הרך אומר? אני קורא את הרך. בא מיני רבי חייא ורבי יוחנן, טעו בנואף ונואפת. כן, כדורים שאמרו על הנואף הזהירה התורה, שאמר ולשת המתחל לדן שחופתך, לנואפת לא הזהירה התורה מהו. טוב, זה הרבה יותר רחוק כאילו, המערם הלך לכיוון אחר, הם פשוט טענו שהנואפת התורה לא הזהירה, כן?
לא, שתקרא בהמשך, לא ברור איך תכוון את המשפט הזה שלך.
אני אגיד לך איך אני והיתרך, אוקיי? כמובן שאמרו לנו איפה הזיר התורה שנאמר ויש את המתחל לזן שחופתך, אז למי פונים? אליו, אל הנואף. כן? לנואפת לא הזיר התורה מהו. ואז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו במילים פשוטות, מי שלא יודע שום דבר על בשר שלא יעמוד ליד המנגל, כן? אמר לי, אדמוק דח, יקד, קוט, קרח וצלי. פירוש עד שיש הוא כדי דציאת כקריש, שזה דלת, כן? ראה כמו שצולין אותו ורוץ חתוך וצלה גם אתה. כלומר, אם אינך יודע צליית קרי, הנה מוגדל, אצליה רוץ וראה הוא למעל. כך, אם אינו יודע דין נואב ונואפת, הוא מקרא מלא, מות יועד, יומת הנואב והנואפת. ילך וילמד.
הוא רואה את הביטוי אדמוק דח קרי כמקביל לזיל קרי בירה.
אבל כאן עולה לי פתאום רעיון חדש דרך הרך. אני חיפשתי נואף ונואפת בספרות חז"ל, מצאתי תוספת הסנהדרין, אבל הביטוי נואף נואפת כתוב בתורה, נכון?
אבל הרך אומר לנו,
האם באחרים
זה צד אחד בדין שהוא דבר שהצדוקים מודים בו, וצד אחד בדין שהוא דבר שאין הצדוקים מודים בו. אז זה עונה מאוד יפה על השאלה, מה טיב השאלה? השאלה שדין אחד שמורכב מדבר שהצדוקים מודים ומדבר שאין הצדוקים מודים, זה החינוך של הרך.
לא, כן, אבל הרך אומר, השאלה שעמדה לדיון היא לא האם תשנה או אחד, השאלה שעמדה לדיון זה
דין מורכב, זה מורכב בשני דברים,
זה נכון. טוב, ביטוי, יש ביטוי דומה בתורה, לא מקרה שהוא כל כך ברור כמו הנואף הנואפת. יש מקרים שהתורה אומרת שניהם, נכון? כן, זה ויקרא חף יוד. זה יפה. כלומר, עד שאני אומר לכם שמשתמשים פה בביטוי מהתוספתא, עדיף להגיד שמשתמשים בביטוי מהתורה, נכון? עכשיו בעצם השאלה, מה יש בפסוק הזה בתורה שהוא בחר בו מכל הפסוקים? אז מה קורה בהקשר של הפרק שם? יש עוד מקרים שם שהתורה מתארת את שניהם ככה?
אבל פה החילוק הזה לא עובד, כי פה שניהם חיים.
בוא תיומד ואת הבהמה תהרוגו, כן? ואש יסופו אותו ואת אין, כן? שניהם מות יומתו דמיהם בם, כן? ונחתו שניהם מקרב עמם, כן? כלומר, התורה נורא בוא תיומתו שניהם, התורה נורא עסוקה, אבל אם זו התכונה, עדיין יותר קל לצטט את מה? זו אולי התשובה לשאלה שלך קודם, שמעון. אולי יותר קל לצטט נואף ונואפת מאשר שניהם שניהם, כאילו, מה תצטט? כלומר, יכול להיות שהביטוי הכי קל להיות ציטוט זה נואף ונואפת. כבר ברור שהשאלה הזאת קיימת גם בעוד עריות.
אני לא מבין לפי הפסוק עם שניהם נאמתים איך החילוק מסתדר של הרך. אם הרך טען שהנואף חייב והנואפת לא חייבת, ולכן זה דין מורכב, אבל בתורה כתוב שניהם חייבים.
כן, אבל השאלה ברך עוד פעם היא לא כמו המערם. המערם דומה לרך לפי מיטב הבנתי, שהוא שם לב שהשאלה היא הצירוף, כאילו הנואף מול הנואפת. אבל מה שמתואר ברך זה שהאם לחשוב שרק הנואף מת ולא הנואפת, האם זה נקרא לא שהצוקים עודים בו, כן?
זה כתוב מפרש.
נכון. אז זה לא דומה למערם. מיכאי, כאילו זה לא המערם.
בעצם החידום.
כן, לא, אבל המערם אומר, עצם השאלה היא אם זה אחד או שניים. זה לא, כלומר, פה זה סוג הטעות. הוא טעה, אז לא, מה אתה רוצה? זה פסוק מפורש. אבל אני חושב שמה שהרך עוזר לנו להבין, זה אולי ההליכה נואב ונואפת, הוא לא בגלל התוספתא, הוא בגלל הפסוק. ולמה התוספתא השתמשה בנואב ונואפת? בגלל הפסוק. עכשיו, אז השאלה רק, אז למה לא השתמשו בעוד פסוקים שם? כי זה הכי מוצלח. כי בכל האחרים כתוב שניהם, שניהם, גם הוא, גם הוא. אבל היכולת שלך לצטט, נואב ונואפת זה ציטוט. כמו שמישהו פה אמר, זה ציטוט של הפסוק, והתוספת גם עובד עם הפסוק. ככה נראה. ומה עם הרמב״ם? מישהו ראה אותו בפנים?
אחת.
בוא נקרא אותו, כן? בית דין שטעו בדיני נפשות וחייבו את הפטור וגמרו דינו לחובה ונראה להם הטעם שהסתירו בית דינו כדי לזכותו, סותרים וחוזרים ודנים אותו. אבל אם טעו, פטרו אותם חויה והריגה, אין סותרים את דינו ואין מחזירים אותו. באמת דבר מורים, יש שטעו בדבר שאין פסוקים מודים בו. אבל אם טוב בדבר שהצדוקים מודים בו מחזים אותו לחובה, כיצד אמר הבעל הערווה שלא כדרכה פטור, הופטרו, מחזירין אותו וממיתין אותו. אבל אם אמרו המערה שלא כדרכה פטור, הופטרו, אין מחזירין אותו, וכן כל כך יוצא בזה. אז פה נראה ככה. דבר ראשון, יש פה הד ברור של מה שהגמרא אומרת פה, כגון שטעה שלא כדרכה, נכון? ולכן מסתבר שכשהרמב״ם כותב הבעל הערווה שלא כדרכה פטור, הוא עשה הפשטה, נועה ונועפת הם מייצגים את הקבוצה של הערבות. זה נראה כמו למחל לא בכיוון המערם. בכיוון שאוהבת זה דוגמה, נועפת נועפת הם דוגמה של הרעיות. גם ברח זה ככה, זה דוגמה של הרעיות. עכשיו איך הרמב״ם מגיע להבדל הזה בין שלא כדרכה לבין המערה? זה נראה על פי הגמרא בוריות.
זה נראה עצמו, הרמב״ם
כותב את זה. גם כותב את זה, אבל זה על פי הגמרא בוריות, נכון? הרי מה אומרת הגמרא בוריות? גם תוספות פה אומרים את זה. דרך המערה היא בהרעה, דמר כדרכה, אפילו בהרעה אסור שלא כדרכה. בגמר ביה אסור הרעה שרי, אף אגב לפריחתם, וקודם כל לפי המסקנה, דעתם איתו כמה איש שינוי השפיר. אז יש פה רמב״ם שמאוד דומה לתוספות. מה זה הרעה? הרעה זה תחילת ביה. עכשיו, אז בשאלה בעצם פה, מה זה תחילת ביה בביה שלא כדרכה? זאת השאלה. הרעה
בחרמב״ם בכלל משייכת ביה שלא כדרכה לדבר שהצופים הוא אומר כיצד, אמרו הבעל הערווה שלא כדרכה, פטור, ופטור, הוא מחזירים אותו ממיתים.
בגלל הגמרא בוריות, הגמרא בוריות אומרת שבביאה שלא כדרכה, הצדוקים מודים בו. אז לכן מחזירים את הדין, לכן אפשר להמית אותו. אז הם מפרשים, אבל הם מפרשים שסוגייתנו דיברה על ההרעה בביאה שלא כדרכה. זה הפירוש של הסוגיה. הם מפרשים שסוגייתנו מדברת על הערעה בביאה שלא כדרכה.
מי זה הם מפרשים?
גם הרמב״ם וגם תוספות.
תוספות מקשה מהוריות, הוא מקשה מהוריות, ואז הוא אומר, רגע, יש כאן סתירה, אז מה, לא, כנראה שלא דיברו על הערעה שלא כדרכה, כדי לסתור את הסתירה.
אז גם היי בפרק שביעי זה לא...
זה נראה ככה, שהרמב״ם מפרש ככה לסוגיה, נכון? טוב, אז אני מציע שעד כאן הסוגיה הזאת, אני רק אפתח בקריאת כיוון הסוגיה הבאה, וזה יהיה בעיקר ליום חמישי. בסדר, אני אתן לכם הכוונה יותר טובה מהזמיר המבולבל שאתמול בלילה, כן? וכאן אנחנו ממשיכים למקרה הבא, וזה מה? בדיני ממונות, אומרת המשנה, דיני נפשות, הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה, נכון? סליחה, דיני ממונות, הכל מלמדים זכות וחובה, דיני נפשות, הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה. מה השאלה שמטרידה את הגמרא? מי זה? הכל. כן, אלא מה? הגמרא עושה את הדבר הזה בטכניקה שהוא באמצעות ניסיון לברר מי הוא התנה של המשנה הזאת, וכך היא בעצם פותחת את הדיון פה למחלוקת. כן, ומה היא אומרת? הכל, אפילו עדים, נעימה מתניתין, רבי יוסי ברבי יהודאי ולה רבנן, דתניה ועד אחד לא יענה בנפש, זה פסוק בפרשת רוצח ושגגה שם, רוצח בכלל, בסוף במדבר, בין לזכות בין לחובה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עונה לזכות ואין עונה לחובה. אמר רב פאפה, באחד מן התלמידים, בדברי הכל, ואז הגמרא דנה, מה הייתה עמד רבי יוסי ברבי יהודה, דמר קרא, עד אחד לא יענה בנפש למות, למות הוא דיינו עונה, אבל לזכות עונה, ורבנן אמר יש לקיש, ודמך זה כי נוגע בעדותו. ורבנן היה למות, מה ידרשי בי, מוקמילי, באחד מן התלמידים, כדתניה, אמר אחד מן העדים, יש לי ללמד אליו זכות, מניין שאין שומעים אותו, אומר, עד אחד לא יענה, מניין אחד מן התלמידים שמר יש לי ללמד אליו חובה, מניין שאין שומעים אותו, אומר, אחד לא יענה בנפש למות. כן, אז עוד ננתח את זה, אבל זה נראה ככה במבט ראשון, הגמרא מכירה המחלוקת, היא רואה שמשנתנו במבט ראשון היא כמו רבי יוסי ברב יהודה, היא כנראה מעדיפה, או לפחות רב פאפה, מה מעדיף? לומר שעדיף להעמיד את המשנה כמי? כרבנן. וגם פה אני מציע משהו שכבר נאמר בחילוקים קודמים, וגם מתאים לחשוב ללמוד פה, זה בסדר להגיד את זה, שצריך לשאול האם באמת זה כל האג'נדה של הסוגיה כאן, או אולי עומד פה ברקע משהו אחר, אולי צריך ללמוד את משנתנו תמיד על רקע המשניות של הפרקים האלו, גם לפני כן וגם בהמשך. עשינו את זה קודם עם הדרישה בחקירה מזמן, זוכרים? אז גם פה הרי לכאורה, ואיר את זה אחד מהראשונים, יש לנו משנה מפורשת בהמשך שהמשנה הזאת היא באופן חד משמעי עולה ממנה בבירור שעדים לא יכולים ללמד זכות, כאילו עד שהגמרא מביאה ברייתא טניה, כן, כדי טניה. זה פשוט המשנה בהמשך, באיפה? בפרק חמישי. ואני הולך לפרק חמישי, סליחה שאני עושה את זה בבבלי, בסדר? אני יודע, זה נגד החוקים. אבל לפחות בבבלי, סנהדרין, פרק ה', כל המשניות הובאו בבת אחת, אז לכן מותר. ומה אומרת שם המשנה? אני קורא. היא מתארת, נמצאו דברי מכוונים, פותחים בזכות. אמר אחד מן העדים, יש ללמד עליו זכות, או אחד מן התלמידים, יש ללמד עליו חובה. משתקין אותו. אמר אחד מן התלמידים, יש ללמד עליו זכות, מעלין אותו, משאין אותו ביניהם. עכשיו, במילים מאוד פשוטות, אם הכל במבט ראשון כולל את כל מי שנוכח בחדר, שזה כולל גם את העדים, זה לא רק שזה אז המשנה רבי יוסי ורבי יהודה, אלא זה פשוט המשנה שלנו, היא סותרת את המשנה בתחילת פרק חמישי. אולי מה שעומד בשורש הסוגיה זה ניסיון לבדל את משנתנו או לפרש את משנתנו באופן כזה שהיא לא תסתור את משנת פרק חמישי. ואז אפשרות אחת היא המשנה שאני רבי יוסי ורבי יהודה, אבל בעצם מה הגמרא רומזת? שפשוט יש מחלוקת באמת בין משנת פרק רביעי לבין משנת פרק חמישי, שזו גישה אחת למשניות, שהיא גישה שאומרת שהמשנה ערוכה במקורות שונים, והעריכה לא ביטלה את זה, זה בעצם טענת הסוגיה, שהמשנה פרק רביעי רבי יוסי ורבי יהודה, המשנה פרק חמישי חולקת על זה. המאירי, נדמה לי שזה הוא, אני מקווה את כל מה שראיתי, שאני לא זוכר בדיוק מי אמר, נדמה לי שהמאירי אומר, למה הלכה כחכמים? כי משנת פרק חמישי כמו חכמים. אבל השאלה כאילו שמתבקשת היא השאלה הפשוטה, אם כך, למה הגמרא לא מביאה את זה? או איך נוצרה סתירה כזאת? אבל נאמר כך, אז זה לא סתם מדביק עם מני, אלא יכול להיות שהסוגיה כאן מוטרדת מהלכידות הפנימית, מהאחידות בתוך משניות סנהדרין. כנגד זה רב פאפה, מה שדוחף אותו להגיד שהמשנה כחכמים, וזה אולי לא רק הרצון שהמשנה תהיה כמו הרוב, אלא משהו עמוק יותר. וכך הוא פותר את בעיית הסתירה בין המשניות. משנת פרק רביעי דיברה על כשאמרה הכל התכוונה לתלמידים, משנת פרק חמישי לעומת זאת דיברה על העדים ואפשרה לתלמידים, ושאת המאמנה בין המשניות. מישהו פה רוצה לשאול להם?
אני רוצה להגיד ששיטת רב פאפה, חוץ מזה שככה זה מסתדר עם המשנה, אז יש גם עוד עניין שכאילו, אם הפרשן עוסק בהבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות, כיוון, אם הבנתי נכון, אבל לפחות לפי רש"י, כיוון שהבעיה בהתערבות של העדים היא כמכזה שנוגע בעדותו, אין שום סיבה שתהיה נפקא מינה בין דיני ממונות לבין דיני נפשות.
נכון.
ובמקרה הזאת זה מאוד מתאים, כאילו גם בלי לעשות קשור לפרק ה', זה מאוד הגיוני לי לפרש ככה. למה שהמשנה שלנו תדבר על עדים? בעדים אין
הבדל. אתה אומר שהמיני יכול להיות לא רק מתנית עם מני, לא רק יש פה סתירה בין משניות בשני הפרקים, אלא גם בעיה פנימית בתוך המשנה. כלומר, הדחף, לומר כמו רב פאפה, שמדובר באחד מן התלמידים, הוא בגלל היתרונות של הפירוש הזה, מבחינת היכולת שהוא מסביר טוב יותר את הווי ממונות ונפשות, שבנפשות תלמידים יכולים להתערב בדיון, וממונות לא יכולים, כן? זה נראה טוב, לא מסכימים? לעומת זאת, אם הכל הכוונה העדים, אז לכאורה השאלה המתבקשת היא למה שיהיה הבדל, או האם יש הבדל, נכון? נכון, יפה. אז אם כך, קודם כל אנחנו יצאנו איזושהי מסגרת לסוגיה הזאת. כלומר, זה לא מסגרת רק של בירור מקורות. קיצור, זה לא סמינר בפילולוגיה, מי אמר את זה? מאיפה זה בא? זאת עומדת פה על הפרק שאלה שהיא מוטרדת או מפרשנות פנימית במשנה, כמו היא רואה עדיפות לפירוש הזה, או כאמור יצירת התאמה בין החלקים. ואני חושב שהשאלה היותר מהותית, וזה אני אתן קריאת כיוון לפעם הבאה, השאלה היותר מהותית זה באמת השאלה של ההשתתפות שכל מי שנוכח בחדר בדיון. ראיתם פעם בית משפט? בסרטים, בסדר? גם טוב, כן? ואם יש שם את העניינים? מישהו מהקהל יכול להרים את היד ולהגיד, יש לי איזה רעיון?
בעצם זה מתחבר למה שאתה אמרת לפני שקשורים על הנגיעות מבחוץ, שהדיין צריך להיות נקי מכל השפעה חיצונית.
נכון, אבל אתה מבין את ה...
צריך לפגוע באמת.
נכון. אבל אם אגב, אנחנו רגילים שיש שני צדדים, יש קטגור, יש סנגור, הם עושים שיעורי בית, הם מכינים. נכון, הם, יש שני צדדים, יש דיינים מקצוענים, הם למדו משפטים, הם, הוועדה מינתה אותם, בלה, 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 כן? עכשיו, אני אשאל ככה, מה בכלל מזמין אנשים אחרים להשתתף בדיון? שאת זה בעיקר אני מעלה סביב שאלה שאני מבקש שנעיין בה, והיא למה בדיוק מדובר שהכל מלמדים. יש בנושא הזה פה דיון ענק ברמב"ן. הקטע היחיד של הרמב"ן על הפרק הוא קטע לא קל, והוא גם נוגע קצת לסוגיה הבאה. אז לפחות נקרוא גמרא רש"י את המשך הגמרא. שהגמרא שם דנה בשאלה, האם בשעת גמר דין אז אפשר ללמד חובה, אז היא מדברת על תלמיד. השאלה שעולה כאן היא השאלה הבאה, האם הסוגיה דנה בזכות להרים את היד ולהעיר איזה הערה? אז זה מדובר, או שמדובר מעבר לזה, מדובר על היכולת להשתתף אחרי זה בהצבעה ולהכריע. בלשון הרמב"ן, האם אנחנו, את אותו תלמיד שישתתף בדיון, אם הוא יהיה מן המניין? אם העד ירצה, לפי הדעה של רבי יוסי ברבי יהודה, שהעד יכול ללמד זכות, מה הכוונה? שהעד אומר, אני אומר לכם שדעתי, טוב, יש איזה נקודה לטובתו. זה כמו, אני אגיד לכם, ועדות ממשלתיות. אתם צריכים להחליט בכל מיני נושאים, אז יש שרים, אם מצרפים לוועדה עוד אנשים, אנשים האלה הם מומחים. מה המטרה שלהם? להשאיר את הדיון. אבא שלי פעם היה ועדה כזאת, ככה נחשפתי לזה, אז הוא היה בוועדה שעסקה במעמד של הפלשמורה. אז הביאו לשם מומחה מהאוניברסיטה ליהודי אתיופיה, פרופסור קפלן, הביאו שם רב, כל מיני אנשים מכל מיני זוויות, אבל הם יהיו חלק מהדיונים, אחרי זה בהצבעה, מי היחידים שהצביעו? השרים. אבל כדי שהדיון יהיה איכותי, אמרו, בואו נביא לשרים יכולת לשפר את הדיון. אז זה מדובר פה גם כן, אני מרים את היד וזהו, או שאולי מדובר פה שגם אחרי זה כל המומחים האלה, כל התלמידים גם הם ידונו. עכשיו הרמב״ם דן על זה גם על הדיין וגם על העד. עכשיו אותה שאלה גם עולה בשיטת חכמים הנוגע בעדות. למה חכמים התנגדו? חכמים התנגדו שהם יהיו מן המניין, ואז ברור שרבי יוסי ברבי יהודה מה חשב? או שחכמים מה? התנגדו אפילו שהעד אפילו יאיר הערה מהיציע. עכשיו פה גם עולה שאלה של עזר אלה, הרמב״ם כותב במפורש שבדיני ממונות העדים יכולים גם לזכות וגם לחובה. הרמב״ם חולק על זה. מה זה הנוגע בעדות הזאת? אני אחזור על השאלה בצורה אחרת ואני אסכם אותה. מה בעצם נותן את המנדט לדמויות האלה להשתתף בדיון? כן? אני מבין יותר אם הם יכולים מה? להציע הצעות, אבל שימנו אותם? ומה שאני מציע זה לעשות את זה בשני רבדים. רובד אחד זה פשוט לאסוף את השיטות, כלומר פשוט לראות מי מדבר, מי זה רש"י פה על הסוגיה. זה רבנו יונה פה, אני יכול לחתוך אותו ולשלוח לכם אותו.
רבנו יונה הוא לא רבנו יונה.
אז מי זה?
רבי אברהם בן שושן, וככה ראיתי בתשמש.
אתה יודע יותר עליו? אתה יכול לספר עליו משהו?
רבי אברהם בן שושן, נראה לי אף אחד לא יודע עליו אותו מדי. גם תשמה העלה את זה בתור השערה, מצאו את זה באיזה ספר, שמישהו כתב ספר לסנהדרין.
האמת שיש שם דברים מדהימים, זאת האמת. הפירוש מעניין, הפירוש מעניין. אתה יכול בפעם הבאה כשתגיע זמן אחד, אתה יכול לתת איזה 30 שניות על פירוש רבי יונה לסנהדרין? 60 שניות. למה זה?
נתתי משפט אחד
שמדבר עליו. אוקיי. בכל מקרה, אני מציע שאני אכתוב את זה מסודר, אבל שאלו השאלות שהלכו אותנו. בסדר? תודה.